רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם שבו דיברנו והקשינו על המגיד משנה הלכות שבת, שאומר שחולה שיש בו סכנה עושים לו כל צרכה ואפילו מה שלא לצורך פיקוח נפש, ותמנו מגמרה מסברה, ועכשיו אנחנו נראה את ביאור הדברים על פי שיעורו שמסר הגאון רב משה מרדכי פרבשטיין, ראש ישיבת חברון. אז בוודאי לא יעלה על הדעת שהמגיד משנה התיר צורכי חולה שאינם נוגעים להצלתו. והמוסף צורכי חולה היינו צרכיו הנזקקים להצלתו ורפואתו, וכן מפורש ברדבז, שאלת אם מותר לעשות לחולה שיש פה סכנה בשבת דברים שהם הם צורך כל כך, תשובה דבר זה מחלוקת בין הפוסקים, ואני מן המקילים. מדמרין אין דחויה שבת עץ הסכנת נפשות, ואם כן יהיה מותר לעשות לו אפילו דברים שהם בהם צורך הלטה ודאי. דיין כצד נפשות ודברים שיש בהם צורך קצת, אפשר שאם לא תעשה לו דברים שיש בהם קצת צורך, יבוא לדברים שיש בהם צורך הרבה. בדבר ידוע שאפילו ספק ספקה דוחה את השבת. ומפורש בדבריו שאפילו שיטת המקילים כל היתר הוא רק אשר יש כאן צד נפשות. וכן כתב הדבר ידוע דאפילו ספק ספק דוחה שבת. אלא מכן צריך ביאור מה חידושו של המגיד משנה. הרי הכל מודים שצורכי ההצלה מותרים בשבת. ומה טעם החוקים? שלא מצאנו מחלוקת אם ספק נפשות דוחה שבת. ההלכה ברורה היא כי אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אבל ודאי שקיימת דרגת ספק או רמת סיכון שאינה נחשבת לפיקוח נפש. לדוגמה, כאשר יש לאדם חום אשר טרם ידועה סיבתו, קיימת אפשרות רחוקה שהחום הוא אות למחלה מסוכנת. אף על פי כן, לא עלה לדעת שום פוסק לפסוק שעל כל חום יש לחלל שבת מספק פיקוח נפש. נראה לומר שחידוש המגיד משנה הוא שלגבי חולה שיש בו סכנה, קיים קנה מידה אחר להגדרת ספק פיקוח נפש. הוא שכל סיכוי להצלה או כל רמת סיכון נחשבים לספק פיקוח נפש ומותרים. שונה הדבר לגבי חולה שאינו מסוכן, שרמת סיכון כזו לא תחשב לגביו כספק פיקוח נפש. לפי זה נבהיר את מחלוקת הראשונים, שלדעת החוקים על המגיד משנה קיים קנה מידה אחד בהגדרת ספק פיקוח נפש, ולכל פעולת חילול שבת שלא יודעים לעשות לנו לתייחס בפני, עצמה ולבדוק האם יש סבירות שמביאה להצלה ואז תוגדר כפיקוח נפש. ואולם המגיד משנה סובר שלא קיים קנה מידה אחד, ושונה קנה מידה אצל חולה שיש בו סכנה, שלגביו כל פעולה שנעשית להצלתו, אפילו יהיו סיכויי הנמוכים, ואפילו זו שבפני עצמה הקשר שלה להצלה נראה רחוק, נחשבת לספק פיקוח נפש. לדוגמה, יש חולים מסוכנים שלגביהם קיימת אפשרות, אמנם רחוקה, שתזונה רבה יותר תחזק את גופם. נניח שהכנת אוכל חם תשבר תאובנו של החולה ותגרום לו לאכול כמות גדולה יותר. לדעת לרחוקים על המגיד משנה, עלינו לשקול מה רמת הסיכון אם לא נחמם לו אוכל. ואם נמצא שרמה זו בדרך כלל לא נחשבת לפיקוח נפש, אסור לחמם עבורו את האוכל. אבל לדעת המגיד משנה אין צורך לשקול את פעולת החימום בפני עצמה, אלא אפילו אם קיימת אפשרות רחוקה שחימום האוכל יגרום לחיזוק החולה, תחשב לספק פיקוח נפש. לעומת זאת, אם לחימום האוכל לא תהיה כל משמעות להבראתו של החולה, ולדעת הרופאים לא יחול שינוי בסיכויי החלמתו, אם יאכל יום אחד פחות אוכל, ברור לפי זה שאף לדעת המגיד משנה אין יותר לחמם לאוכל בשבת. תעמו בספרתו של המגיד משנה לחילוק זה שבין חולה שיש בו סכנה לבין כל אדם, יתבאר בעזרת השם. נראה שעצם הסבר זה במגיד משנה מוכח בדברי הרב מברסק בעצמו, ונבאר. עיקר חידושו של הגריץ בדעת הרמב"ם הוא שהקביעה אם אדם חולה או לא אינה נובעת מדעת החולה על עצמו, ואין אדם יכול להכריע על פי הרגשתו שהוא חולה שיש בו סכנה. וכי חולים בקיאים הם או נביאים הם, כותב הגריץ. ובנקודה זו הביא שם הגריז מחלוקת ראשונה, אבל שאלת הדרכים להבראתו ובאמצעים שינקטו לחיזוק גופו כדי שיבריא, כולי על ממודים שיש מקום להכרעת החולה על פי הרגשתו. ועל זה נאמר, לב יודע מרת נפשו. ומשום כך, אף אם יאמרו הרופאים שהאכילה לא תועיל לרפואתו, יש לשמוע לחולה שאומר צריך אני. ונראה שדברי הגריז בחולה שאומר צריך אני, ורופא אומר אינו צריך משמעם, צריך אני לרפואתי. ובשאלה זו יש מקום לביקוח בינו לבין הרופא, שראה זה דיון על הערכת המצב שיתווה בעתיד, ולא כפשוטו ויכוח עם האכילה ומצורכי החולה, ויכוח שאין לו כל טעם, כפי שאמרנו בשיעור הקודם. אם הוא רעב או לא, ודאי שהחולה יכול לומר. אבל צריך אני לרפואתי, זה הוויכוח. הדברים מפורשים גם בהמשך דברי הגריז. הובא שם חידוש להלכה בשם אביב הגרח, שהמורה הבא בכל חולה שיש פה סכנה שיאכילו ביום הכיפורים, כל צורכו, ולא פחות משהו, ואמר אתם, דכיוון שהוא כבר חולה, שיש בו סכנה, הרי יום הכיפור נדחה לו, לכל המועיל יותר לרפואתו, שבכלל זה גם חיזוק גופו. וכיוון ששיעור שלם יותר טוב לחולה, ממילא גם זה בכלל פיקוח נפש, שתוכה יום הכיפורים. הרי דבריו בהירים ונהירים. למרות שהביא קודם את שיטת המאגד משנה, בכל זאת התיר לאכיל כדרכו, רק משום שהאכילה כדרכו, יש בו יותר חיזוק לגופו. ומועילה יותר לרפואתו. ולכן, אף היא בכלל בפיקוח נפש. ואם כן, מה חידש הגרח? הרי כולם מודים שמאכילים יום הכיפורים אפילו בספק פיקוח נפש. ובהכרח, שחידושו הוא כאמור, שאם היינו דנים רק על רמת הסיכון שקיימת כאשר יאכילו אותו לשיעורים, לא הייתה רמת סכנה זו בפני עצמה נחשבת לפיקוח נפש. אבל כיוון שיש פה סכנה, ויש אפשרות רחוקה, שיתחזק גופו ויועיל הדבר לרפואתו, אין דנים על כך בפני עצמו כדעת המגיד משנה. נראה שמה שכתבו פוסקי דורנו, שמנהג הרבנים הפוסקים אינו כאגרח, אלא שפוסקים אכילה בשיעורים לחולה שיש פה סכנה, אפשר שאין זו מחלוקת הלכתית על הגרח, הנובעת מתוך שהפוסקים שלו כדעת המגיד משנה, אלא שיש מקום לחוק גם על תמונת המציאות של הגרח, על הערכה הריאלית, ולומר שאצל רוב החולים אין הבדל לחיזוקם לרפואתם אם יאכלו כדרכם או יאכלו בשיעורים. אם ההנחה זו אכן נכונה, אף הגרח יודע שצריכים לאכול בשיעורים, כמו שמפורש בדבריו. ואם כן, אין להביא ראיה ממנהג הפוסקים כנגד דעת הגרח. אז יש לנו עכשיו, ברוך השם, כיוון ברור, ואני מקווה מאוד שבשיעור הבא אנחנו נמשיך ונבאר את הדברים בטוב טעם ודעת. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי, רבותיי.